רייזאפ, שעוזרת לכם גם בחודש הקניות לחיות טוב יותר עם הכסף שלכם, לשלוט בהוצאות ולהתחיל לחסוך עם טכנולוגיה, צוות מומחים וקהילה.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום רביעי, מה עניינים?
בסדר, מה עניינים?
בסדר, בסדר גמור.
אוי, איזה צינני. מצונן מאוד.
כן, אתה מצונן מאוד.
אני מצונן מאוד.
כן. גם אמרת קודם שאולי תעשה בדיקת קורונה.
נכון.
אבל פתאום, אני לא חושב שזה פתאום נשמע, צריך. כי כאילו, נכון? אני לא רוצה קורונה. להגיד את המשפטים, אין קורונה. את הצמד המילים האלה, אבל...
כי יש, אגב.
יש.
יש.
מעט.
אבל יש.
יש. ובאירופה יש המון.
מה שאומר שצדקנו וכן הלאה, אבל בסדר, תכף יהיה אצלנו המון. זה שאנחנו כאילו מקדימים אותם
זהו,
טיפה.
זהו, אנחנו תמיד באיזה חצי גל...
כן, בדיוק, תכף הם יהיו איפה שאנחנו, ואז כן, אנחנו אבל... נהיה ב...
בדיוק, תמיד יש את הדינמיקה הזאת של כשיש פה התפוצצות, אז כאילו תסתכלו על אירופה, איך הם ניהלו את זה וזה וזה, וכשיש פה... אתה יודע, שקט, ושם מתפוצץ, אז אנחנו כמובן נעלים ומצוינים.
וצודקים ו... ונהדרים.
אבל אנחנו תמיד באמת בחצי אורך גל קדימה.
נכון, כי כן. חצי אורך גל זה הזמן, זה הפער כאילו בין הזמן שאנחנו התחסנו, התחלנו להתחסן, לזמן כן. שהם התחילו להתחסן.
וצריך להזכיר את זה, אגב, שוב ושוב ושוב, שהיום מבחינת אחוזים, מדינת ישראל היא אולי הנמוכה, אם אנחנו באירופה, אם אנחנו משווים את עצמנו למדינות המערביות.
למה צריך להזכיר את זה שוב ושוב ושוב?
כי אנחנו לא במצב טוב מבחינת חיסונים.
מבחינת חיסוני, יש לי מתאום מבחינת תחלואה.
לא, לא, אנחנו ממש, מבחינת חיסונים, אנחנו עומדים על משהו כמו 64-65% מהאוכלוסייה. Not good. כל המדינות המערביות האירופאיות, נגיד למעט אוסטריה או כזה, בשמיים, יותר מאיתנו. זה צריך לרדת כבר מהעץ הזה של אומת החיסונים הנפלאה. יש פה הרבה אוכלוסיות שלא התחסנו.
שלא התחסנו. ש... גם, זאת אומרת, מכל מיני טעמים, אבל יש פה את עניין התנגדות החיסונים, שהוא באמת מספרים גדולים יותר ממה שזה. בטח עכשיו סביב התו הירוק.
כן, אבל מעבר, אני חושב שיש פה שוב עניינים מגזריים.
ישנם עניינים מגזריים, נכון.
שיש פה שני מגזרים משמעותיים, שאין להם שום אמון במערכת.
חרדים וערבים.
כן, בהכללה כמובן, כי יש שהתחסנו בקרב הערבים וגם בקרב החרדים כמובן.
נכון.
וזה מה שמבדיל אותנו אגב באחוזים מהמדינות האירופאיות האחרות, זאת אומרת שהגענו פה לתקרה של האוכלוסייה, של פוטנציאל ההתחסנות של האוכלוסייה הכללית, והאוכלוסיות המגזריות עושות בעיות עם הדבר הזה, עם מכלילים. בסדר, אבל תרגיש טוב.
תודה רבה.
זה כנראה רק צינון, כנראה.
לא, בוודאי שזה רק צינון, אין לי איזה שום תסמינים שזה, פשוט יש לי נזלת.
כן,
חילופי עונות גומרים אותי. אני רוצה להגיד לך גם האובך הזה, היומיים האובך האלה הרגו אותי.
כי זה...
הרגו אותי, זיהמו לי את הבפנוכו של הכל.
כן, זה נורא, זה שבוע באמת גרוע מאוד. היום יתחיל טפטוף, כאילו היום מתחיל המהפך, בסוף שבוע כבר כזה גשם, חורף.
יפה.
זה... סיפור מטורף מופיע הבוקר במעריב, באמת באמת מטורף. אליקים העצני, הוא חק לשעבר, מפלגת התחייה ועורך דין גם אם אני לא טועה, הוא קיבל מכתב מבן כיתתו
בגרמניה הנאצית.
כן, וקיבל מכתב נאצי, עם תכנים נאצים.
נאצים, נאצים, זאת אומרת אדם פרידריך, שלמד בכיתה עם אליקים ב-37, 36, 37, 38, שלח לו מכתב נאצי עכשיו כשהם בני 95.
כתוב כך, לתיבת הדואר של העצני הגיע אתמול מכתב מנאצי אלמוני, שכתב כך בתרגום מגרמנית: גיאורג, אני מאוד שבע רצון שאתה חי עדיין אחרי 95 שנה. זיג הייל, מהעיר קיל, 1934, ובצד השני חברוני פלסטין, יודן ראוס, על החתום פרידריך. אומר העצני, מצד אחד זה היה קשה להיזכר במה שעברנו אז בתקופה הנוראה ההיא, זה מחזיר אותך בבת אחת לשם. מצד שני יש בזה ניצחון שהמכתב נשלח למדינת ישראל הריבונית. ששת המיליונים שנרצחו ותוכה 1.5 מיליון ילדים, זו טרגדיה עצומה שלא תימחה, אבל אנחנו כאן וזו עובדה וזה מה שמפריע לנאצים.
עכשיו הבן שלו אומר, זה כנראה מישהו מהכיתה שלמד איתו ושלח לו את המכתב. אבא היה הילד היהודי היחיד בכל בית הספר, סבל מהצקות של הגרמנים בתקופה שהיטלר עלה לשלטון עם כל תורת הגזע, והוא היה משיב להם בחזרה. התחיל בית הספר כשהיטלר עלה לשלטון, וב-38 הם ברחו מגרמניה לארץ. ופרידריך שלח, אתה חושב שם בני 95, אני ישר חשבתי שזה אלצהיימר, שפרידריך חי שוב את ימי בית הספר בגלל משהו רגרסיבי, לא כי הוא נותר טינה כל כך הרבה זמן.
זה אפשרות טובה שפתאום זה אלצהיימר או משהו כזה יחזיר אותו אל הימים ההם, ונורא היה דחוף לו לשלוח מכתב לבן כיתתו,
כאילו עכשיו, כאילו הבוקר, הוא
מלפני 80 שנה, 90 שנה תכף.
נכון.
וכאילו להזכיר לו שהוא היהודון הזה.
כן.
וואו, וואו, יכול להיות, יכול להיות שגם אתה יודע, הוא, יש פה איזה טעון פוליטית, הרי הוא גר בחברון.
נכון. אחרת מה אתה סוגר חשבונות עם הבן אדם? אתה רוצה עכשיו, אתם בני 95, מה יש לך?
לא, זה מטורף.
מטורף לגמרי.
זה ממש ממש מטורף.
בואו נכנס פגישת מחזור שתוכל לירוק עליו, מה יש לך?
זה גם
אתם גמורים.
בדיוק. זה גם באמת מספר את הסיפור. הרי אליקים העצני הוא תמיד היה נורא מאוד מאוד ימני כזה, זאת אומרת, אתה יודע, לא מהדור הנוכחי אלא של פעם כזה, היה בתחייה מראשי המתנחלים, שזה עוד היה דבר שהוא כאילו מחוץ לקונצנזוס הישראלי, חברון, וזאת אומרת, הוא היה תמיד עכשיו מאוד מאוד קיצוני כזה ואידיאולוג.
וכשהוא מקבל מכתב כזה, אגב, לא סתם הוא אומר יש בזה גם ניצחון, אני חושב שבמכתב הזה באמת משהו משמח עבורו, כי הנה נגיד ימיו האחרונים הוא מקבל הוכחה לכך שצדק כל הזמן, שבעצם המאבק הזה על שלמותה של ארץ ישראל, על הבית היחיד שיש בעולם כולו עבור יהודים, היה מאבק מוצדק. כי הנה האיש הזה שלמד איתו בכיתה בגרמניה, כותב לו עכשיו מארצות הברית, צאו לכו זה. טוב שהוא אמר, לכו צרפו במשרפות.
ממש, ממש. אתה רואה באמת שהוא, זה מישהו שחי באיזה מין קרב שלא נגמר. העצני, שניהם, ושאתה כאילו באמת זה כאילו מסביר, אתה יודע, את הלהט האידיאולוגי הזה, את העובדה שנרדפת והתעללו בך והרגשת כאילו שרוצים להרוג אותך בגלל העובדה שאתה יהודי. זה לא פלא אחרי זה שאתה, אתה יודע, תחיה את חייך כאותו יהודי שמאיימים לחלותו כל הזמן.
ואז בסוף ימיך תקבל את המכתב הזה שאומר, אכן, איימנו לחל אותך כל הזמן.
נכון.
צדקת.
כן.
ביי.
אשכרה.
אלא אם פרידריך, כאמור, בשל איזשהו שיטיון או הנמחה אחרת, חי את האינטריגות של ימי בית הספר, כאילו אין כאן ועכשיו, ואני רוצה לחזור לאפשרות הזו, שיותר ממשהו אנטישמי, הוא תקוע בעבר. כן. אתה מבין?
כן.
וכמו שכתב לעצני, זיג היי, תצאו מהזה, צאו מחברו, הוא כותב לכל אחד מתלמידי בית הספר, אתה עושה? כתב לילדה היפה של הכיתה, אבא, איך סירבת לצאת איתי, טיפשה שכמותך, היום אני ב-95 הייתי יכול להוריש לך את העולם כולו, היינו יכולים להתחתן, את עלובה שלא הסכמת.
כן. מטילדה, עוד ילדה שהייתה איתם בכיתה. כן. שמנה היית ושמנה נשארת.
ממש. יורגן, אתה חושב שאני לא זוכר שעשית פיפי במכנסיים? זוכר וחצי. גם לא נתת לי להעתיק בשיעור החשבון. יבוא איתך חשבון. שבאו בקבר. 20 שנה. יורגן? יורגן גמור.
הילדים שלו כבר לא פה.
לא פה. וכך הוא מפזר מכתבים לכל תלמידי הכיתה. אנחנו נפלנו עליה הערה אנטישמית, אבל בסדר. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones. And I will try.
lights will guide you home.
עוד מילה על המכתב הזה של אותו נאצי לאליקים העצני. שים לב ל... כאילו, המסרים הנאציים שמובעים עטופים באיזה מין נימוס גרמני פסיב אגרסיבי שכזה, כי הוא כותב לו הרי, גיאורג, אני מאוד שבע רצון שאתה חי עדיין, כן. אחרי 95 שנה, נפלא, זיג הייל.
כן, כן. זה גם, אני מאוד שבע רצון, זה גם נשמע גוגל טרנסלייט מוחלט, נכון? אני מאוד שבע רצון שאתה חי.
אני חושב שזה משהו, זה ברור שזה טרנסלייטאי כזה, אבל זה משהו גם גרמני מאוד.
כי... מאוד שבע רצון שאתה חי, נפלא, זיג הייל. כן, זה כמו לסיים ביום קסום, אתה יודע, זה כמו מזל טוב, אסתי גינסבורג, את זה, אסתי ילדים, את לא ככה, לא זה, זה, איך את עושה שאת חייבת כסף, מזל טוב.
נכון, למעשה...
אין אגרסיב, כפסיב אגרסיב.
כן, דעו שכאשר אתם מסיימים איזשהו משהו כועס בשבוע טוב, יום קסום, לבריאות, זה זיג הייל.
כן.
אמרתם זיג הייל.
בדיוק. רק לפני יומיים אמרנו שדבר תוקפני יותר מיום קסום, והנה עכשיו איכשהו הצלחנו אפילו לדייק את זה עוד יותר ולהגיד שזה בעצם זיג הייל.
תכף אנחנו עם סי קפה, רשת בתי הקפה המובילה בתחומה, בכל מקום, מצפון ועד דרום, חוויה של מטבח וקפה איטלקי משובח. הבוקר, ספרו לנו, מה הדבר הגדול והמשמעותי שעשתם, אתם מסתירים מהילדים שלכם, אוקיי? שזה משהו שלכם, והילדים עדיף שלא ידעו, או שכדאי לדחות את החשיפה של זה. מה הילדים שלכם, מה הדבר הגדול והמשמעותי
שהם לא יודעים
עליכם, או שקרה, או שקרה להם אפילו כשהם היו
נכון,
קטנים.
נכון, והם לא יודעים אפילו משהו משמח שלא בא לכם שהם ינצלו אותו לרעה.
נכון, זכינו בלוטו, הפקדנו את כל הכסף, קבלו אותו שתיוני
30, או שלא תקבלו אותו,
או שלא תקבלו אותו, למרות שאם הם לא, אם אתה יודע שיש לך אופק של מיליונים, כאילו, למה ללמוד? למה להשקיע?
מה, הילדים? בטח, בטח. גם אתה לא יודע למה ללמוד. זאת אומרת, יכול להיות שמעצלים אפילו בלי קשר.
1-907-2-99-99, אולי תצאו מכאן עם מכונת קפה. מה הדבר הגדול שאתם מסתירים מהילדים שלכם? 1-907-2-99-99.
טעים במיוחד בחסות סי קפה, רשת בתי קפה מובילה בתחומה מצפון ועד דרום, לחוויה של מטבח וקפה איטלקי משובח.
ניצן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
בסדר,
יופי.
שמעת מיואשת, ניצן.
סליחה, לא שמעתי.
את נשמע קצת מיואשת, עייפה או משהו, כאילו כאילו קשוח הבוקר.
נכון, בוקר קשוח.
אז קבלי 300 שקלים לרשת בתי הקפה סי קפה, ואולי תצאי מכאן עם מכונת קפה בשווי של כ-740 שקלים, מקציף, ספלים וקפסולות, הכל מתנת סי קפה. הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הגדול שאתם מסתירים מהילדים שלכם. כן, ניצן.
אז אני כבר המון שנים לא בקשר עם אבא שלי. זה סיפור מאוד ארוך ומפותל, ו בגדול זה בגלל שאני מרגישה שהוא יצא עצמו משפחה חדשה שאנחנו לא חלק ממנה, ותמיד איכשהו יצא שהוא מעדיף את בנות הזוג שלו על פני הילדים שלו, ככה אני תופס את זה, זה הכי בקצרה למזלג. ואני מתכננת לא לחשוף את זה לפני הילדים שלי כמה שאני רק אוכל. כרגע הקטן שלי מאוד בשונה, אבל
ותגיד, יש שמה, שיש רק סבתא?
כן, יש רק סבתא.
ויש מהצד השני, יש סבא?
כן.
ובכל זאת עוד לא עלתה השאלה איך זה שאין סבא גם מהצד השני, מהצד שלך?
אני חושב בזכות זה שאנחנו גם, אנחנו חיים בתל אביב, ויש המון משפחות מכל מיני סוגים, אז זה די עוזר.
יש הרבה מזה, זה לא דבר חריג שיש רק סבא אחד או סבתא אחת.
לא, אבל אני אומר, כשתעלה השאלה צריך לספק תשובה, חריג זה לא, אבל השאלה תעלה.
תגידי שהוא מת או תגידי שאין אותו, מה תגידי?
זו שאלה טובה. האמת שהרבה פעמים חשבתי להגיד שאין לי אבא, ואז חשבתי גם להגיד שהוא מת, כי אני קצת תופס את זה ככה.
הוא מנסה לפגוש את הנכדים?
אז צריך להגיד שביולי האחרון, יוני-יולי, ניסינו לחזור בקשר, אפילו אני אצל מטפלת משפחתית, וזה לא הצליח. זה נגמר ממש ברע. וזה היה ממש אחרי הנדה של הצעיר, וכאילו חשבתי, אולי נדמות על הגורים, צריך לעשות את זה, שני ההורים, במובן הראש ההתרושים. אז אי אפשר לעשות את זה ביחד, וכשזה יפוצץ, אז הבנתי ש... שטוב שלא נחשפתי לזה ולא גררתי אותם לזה יחד איתי. אני מאוד מקווה שהיא לא...
יכול להיות שהם קצת גררו אותך למשהו בפרידה שלהם, לא?
אולי גם, אבל זה ממש הוא. ממש, ממש הוא.
זאת אומרת, יש כאילו באופן מובהק טוב ורע?
לגמרי.
כן. זה באמת דילמה, כי כאילו... מה תעשה עם הילד? כלומר, למנוע ממנו את הידיעה, זו החלטה כזה גדולה ומשמעותית.
השאלה אם יש מאמצים, אני חושב שאם הוא היה מביע רצון לראות את הנכדים שלו, או מתאמץ לראות את הנכדים שלו, אז היה.
זה שלח לי הודעה שהוא רוצה לשלוח לי פרחים. זה היה קצת בדיחה כזה, אבל כן.
כן, זה נשמע...
מה אם להגיד לילד את האמת? יש לי אבא, אבל אנחנו פשוט לא בקשר. זה גם...
אז זהו, שתמיד הפחד שלי זה שנורא רוצה להכיר אותו. ואז הוא בן אדם מאוד מקסים וקריזמטי על פני השטח.
ומה אכפת לך נגיד אם כן? ומה אכפת לך אם כן? אם הסבא יהיה בקשר עם הילדים? זה לא אומר שאת צריכה להיות איתו בקשר.
אפילו לא יכולה לחשוב על זה.
הוא לא צריך להיות כל כך מאיים.
זה כאילו להכין המון רע למקום טוב.
כן. טוב, ניצן, תודה רבה.
תודה, ניצן.
תודה רבה.
ביי.
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 היי, רית, מה העניינים?
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, מה קורה?
בסדר.
עירית, גם את מקבלת 300 שקלים לסי קפה, רשת בתי הקפה, סי קפה, בפריסה ארצית עם 16 סניפים, הפזורים במתחמי תחנות הדלק של דור אלון ברחבי הארץ, ולאורכו של כביש 6. ספרי לנו, עירית.
איזה כיף, איזה כיף. טוב, אז אני אגיד לכם, אנחנו לא סיפרנו לילדים שלנו שכשהם היו בני, אני חושבת שזה היה 5-6, משהו כזה, יצאנו לשכנים ממול, אנחנו גרים בבית קרקע, יצאנו לשכנים ממול בזמן שהם ישנו, אבל כאילו מה, שכנים ממול, אמרנו אנחנו נקפוץ מדי פעם, נראה שהכל בסדר, הם היו בני 8-9, משהו כזה, לא, אמרתי 6-7, ולא סיפרנו להם, ויצאנו לחבר'ה וזה, וחזרנו, והכל היה בסדר, והם ישנו, וקמנו בבוקר, והילדים באים אליי ומספרים לי סיפור שהם חלמו, והכי הזוי שהם חלמו שניהם את אותו חלום, שהם קמו באמצע הלילה, והם הלכו לשכנים, והם קראו לנו, ושאנחנו אמרנו להם לחזור הביתה. זה קרה, שכחתי לספר שהם באו ואנחנו
הרגתי את הסיפור.
וואו,
הרגתי את הסיפור.
The art of storytelling.
ממש.
בקיצור,
שכחתי לספר שזה קרה.
כן. ואז הם במשך, תקשיב, הם היו 6-7, והיום הם בני 30 ו-28.5, וכל הזמן מספרים לחברים שלהם איזה קשר כזה טוב בינינו, אנחנו כמו תאומים, כי הם באמת שנה ומשהו.
זאת אומרת, את מספרת, עירית, שהם חיים באשליה עד היום, כשהם סביב גיל 30, שהיה להם חלום משותף, ובחלום הזה הם יוצאים מהבית והולכים לשכנים, כי אתם שם, ואתם אומרים להם תחזרו הביתה, ואתם אמרתם להם שזה אכן היה חלום, למרות שזה קרה באמת.
כן, נכון, זה היה חלום. והאמת היא שהם גילו את זה במקרה לפני איזה שנה, משהו כזה, והם לא מפסיקים בכל ארוחת ערב שהם מגיעים אלינו, הם לא מפסיקים לרדת עלינו על הסיפור הזה, שלמה הם לא קראו למועד על המועצה לשלום הילד, ושאנחנו נטשנו אותם, והם עד היום
ככה... אני חושב, הם בעיקר פוגעים מזה שנתתם להם להאמין שהקשר הטלפתי ביניהם כל כך חזק, שהם חולמים פשוט אותו חלום.
אבל זה גם ההסבר היחידי הרציונלי, כאילו לאיזה מין דבר שהוא לא מציאותי, והוא באמת לא מציאותי כי הוא לא היה במציאות.
כן, וזה, תשמע, זה, אתם יודעים, טל, יש לך ילדים, אתה בטח יודע שיש לנו כאלה שקרים קטנים שאנחנו...
אבל זה ממש להשלות את ה... זה המכונה היום גזלייטינג. זה לגרום להם לפקפק בדבר המציאותי שקרה.
יחסי הורים ילדים, יש לא מעט גזלייטינג כשהם בודקים את זה.
בהחלט.
לא, תקשיב, אני לא ממש היו מודעים לזה שהם התגאו, וזה אחרי שהסיפור במקרה כזה שלפתי, אמרתי, כן, מה, גם אנחנו פעם הלכנו, ואז הוא, מה, ואנחנו, כאילו, זה לא משהו שאני כל שכחתי מזה גם לגמרי, ואז הם... אבל יש לנו עוד כמה דברים קטנים כאלה, למשל, נגיד, לא יודעת מה, הייתי נותנת להם... פטל במקום אקמולי כשהיו חושבים שיש להם כאבי בטן או כאב ראש או משהו כזה.
זה היה עובד?
ברור שזה היה עובד. או פלסטר על הבטן כשיש כאבי בטן, כל מיני שטויות כאלה קטנים, אבל כשהם גדלו הם הבינו. אבל
טוב, עירית, תודה.
תודה עירית,
תודה לכם,
יאללה ביי
ביי.
הרי גם כשילד נופל, וכבר במכה נגיד, בועט בשולחן, אתה אומר לו, לא קרה כלום. גז לייטינג.
כן, נכון, אבל זה אתה אומר מתוך החרדה שלך, לא מתוך רצון להונות אותו.
גם זה מהחרדה שלהם, שפתאום הם יגלו שהם יצאו הילדים הקטנים מהבית, הלכו לבית של השכנים.
לא, מה שהופך אצל גז לייטינג, שזה לא תשובה אוטומטית, אלא זה מניפולציה רצינית.
טוב, אנחנו נשמע גם בשעה הבאה עוד סיפורים שלכם, מה הדבר הגדול שאתם מסתירים מהילדים שלכם, דברים שהם לא ידעו כל השנים האלה, או שאתם עדיין מסתירים מהם, אולי באמת הם כבר גדולים, אולי משהו שקרה להם. 1-907-2-99-99.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all.
But when you said hello, I knew there was the end of it all. הבוקר עם לימור לניאדו תירוש.
בוקר טוב לימור לניאדו תירוש, שפי צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי, מה העניינים?
בוקר טוב,
מה העניינים?
בסדר, בסדר, מה שלומכם?
אנחנו אחלה.
תקשיבו, יש לי מתכון מעולה השבוע, פשוט מעולה, מסוג המתכונים שאני יודעת, ממש אני מרגישה את זה בגוף, שזה ילווה משפחות רבות שנים ארוכות. זה מאלה, מהמתכונים האלה שלא מנסים פעם אחת ואומרים יהיו איזה טעים ושוכחים, אלא מתכון שחוזרים אליו כי יש בו משהו נורא נכון גם בתוך המטבח הביתי. מדובר על אוף בתפוזים, תכף אני אספר רגע על התפוזים, אבל שמונח על מצע של פריקי. יש פה בעצם אני לא רוצה להגיד שילוש קדוש, אבל יש פה איזה שהם שלושה מרכיבים שהם הם, הם, הם סופר משמעותיים וחשובים במטבח, שמייצרים אושר טעמים וקלות הכנה שמייצרים מנה מנצחת, ואני אסביר רגע. קודם כל פריקי או פריקה, כל אחד זה אומר את זה קצת אחרת, מי שלא מכיר, ואני מניחה שהרבה כבר מכירים, כי זה הולך ותופס תאוצה במטבח הישראלי המקומי. מדובר על מוצר מהמטבח הפלסטיני, מוצר, חומר גלם מהמוצר הפלסטיני, זו חיטה ירוקה שקופים אותה בעצם טרם התייבשה, בדרך כלל הרחיטה קוצרים כשהיא צהובה, כשהיא עדיין גדלה, מיישים אותה בקרקע ואז קוצרים אותה. את הפריקי קוצרים שהיא עדיין ירוקה, מקבלים טעם הרבה יותר סגוני, יותר עמוק.
תמיד מדהים אותי איך מישהו חשב על זה, הרי ידוע שהחיטה היא צהובה, היא בשלה, וכך מכינים את הלחם או מה שזה לא, את הקמח. מי, כאילו לא הייתה לו סבלנות וקצר את החיטה כשהיא ירוקה, ואז אמר וואלה, יש פה משהו.
תשמע, אין לי תשובה מלומדת לעניין הזה, זו שאלה מעולה. ספונטנית אני אומרת שלא יבואו אחר כך כל אלה ויגידו לי זה בולשיט, אבל אני חושבת רגע על בני אדם בימי קדם, ואם קוצרים את החיטה נניח חודש או חודשיים לפני שהבשילה, אני יכולה רק לדמיין אולי מחסור
בדיוק, זאת אומרת זה פונקציה של מחסור שהיה צריך להשתמש בזה,
צריך להכיל אנשים, אי אפשר לחכות עכשיו חודשיים עד שהחיטה תבשיל.
אבל תגידי, איך דווקא הפריקי שהיא חיטה כאילו פחות בשלה, זמן ההכנה הוא יותר קצר וכאילו כבר חצי מוכן כזה?
קודם כל, הפריקי מגיעה אליך כבר חצי מוכנה. הם לוקחים את החיטה הירוקה ומעבירים אותה על סוג של סאז' או רשתות מעל מדורה מעשנת.
בגלל שהיא מגיעה מאושנת, הבנתי.
היא מגיעה כבר עם הטעם המאושן של המדורה, ובעצם היא עוברת איזשהו תהליך של, תקרא לזה בישול, למרות שזה לא בישול, אבל הבשלה או משהו כזה. אז היא מגיעה לך כבר חצי מוכנה, וככל שהחומר יותר יבש, צריך לעבוד עליו יותר קשה במטבח או יותר זמן. זאת אומרת, זה שהוא יותר טרי זה דווקא הפוך כאילו ממה שאמרת. יותר קל לאכול אותו. לא משנה, אני חוזרת דווקא פריקי, זה לא הנושא שלנו היום. למרות שפריקי היא מדהימה, ומבין כל הפחמימות, נניח תיקחו את עולם הפחמימות, שצריך איזושהי תוספת לבשר שלנו, אורז, תפוח אדמה, חיטה, בורגול, לא יודעת, אולי שכחתי פה איזה משהו. פריקי הכי מושלמת, בואו, אין על...
בואי, תפוחי אדמה זה תפוחי אדמה, בואי.
כן, נכון, תפוחי אדמה ואורז,
הכל נדר, זה
אבל פריקי זה אושר, באמת, זה, וגם ככל שגדלים לתוכו, אוהבים אותו יותר ויותר, קצת כמו אותה מרקה של סושי כזה. כאילו, זה לוקח קצת זמן להבין את הדבר הזה שקוראים לפריקי. אבל אני רוצה רגע לדבר על תפוזים, כי בעצם אנחנו בתחילת החורף, והתפוזים רק עכשיו הטובים מתחילים להגיע, ואני רוצה להגיד פה איזשהו ספוילר, יש בשווקים תפוזים שהם מהעונה הקודמת עדיין, אל תיגעו בהם, יש להם טעם של פלסטיק, של גומי.
מה שהקפיאו?
כן, קיררו, אני לא חושבת שהקפיאו, אבל זה מגיע מקירור. לא כל התפוזים הם עדיין, הם התפוזים של עכשיו, ואם לא תקבלו, לא תשתמשו בתפוז טרי מתחילת העונה או מהעונה עכשיו, לא יעבוד, אין, יש לזה, באמת, יש לזה טעם של גומי ופלסטיק ומה שאתם, אין לזה, טעם של תפוז אין לזה, בואו, בלי ללכלך על אף אחד.
כן.
ואני קוראת אולי פשוט להגיע לשוק האורגני, ששם אין תפוזים משנה שעברה, יש רק תפוזים טריים עכשיו, והתפוזים שם כעת מדהימים, מדהימים. ייתכן שבעוד חודש, חודשיים, גם בשווקים הרגילים, תוכלו לקבל תפוזים טובים, תלוי ממה, ממה.
מה, שאתה הולך לירקן וקונה תפוזים, זה תפוזים משנה שעברה? לא נראה לי.
חלק, חלק, אני לא חושב שבכל מקום.
חלקם, חלקם, כתאם ו...
או בסופר. זה משנה שעברה?
אני, תשמע, אני לא רוצה, אני לא יודעת להגיד בוודאות על כל תפוזים במדינה, מאיפה הם מגיעים. אני, מה שטעמתי מלפני שבועיים, היה לזה טעם.
וואלה.
שלא היה לזה טעם. כלום. וזה, אני רק יכולה לדמיין.
אוקיי.
פשוט שוכב שנה בקירור. וכשקניתי בחנות האורגנית פה, זה היה מדהים. היה חמות, והארומה וזה. ואני רוצה להגיד רגע, בשווקים האורגניים, התפוזים כרגע הם עדיין לא מאוד קטומים.
כן.
והם טיפה ירקרקים כאלה, אין לזה שום קשר לטעם של התפוז. הקליפה, הצבע של הקליפה קשור לחשיפה שלה לימי שמש, בעצם לטמפרטורה. אז אם היא לא נחשפה להרבה ימי שמש, אז היא טיפה ירקרקה, אבל בפנים הפרי בשל וטעים ונפלא.
עכשיו תגידי, אני רואה בתמונות ששמת פלחים של תפוזים עם הקליפה למעלה את מפזרת. זה משהו שאחר כך אפשר לאכול אותו או שמסלקים אותו?
מה זה אפשר לאכול אותו? יריבו על הדבר הזה.
כן? ככה עם הקליפה?
עם הקליפה, תדמיינו, הרי הקליפה, גם לקליפה זה תפוז, יש המון ארומות. למיץ יש ארומה מסוימת, לבצר התפוז יש ארומה אחרת, ולקליפה ארומה אחרת, ובעצם אנחנו משתמשים בכל התפוז במתכון הזה. והדבר הזה מתייבש בעצם בתנור, זה נכנס לשעה, שעה ועשרה לתנור.
מחוסה או לא?
לא מחוסה, ובעצם התפוזים מתייבשים על האוף, וגם מעניקים לו את כל הטעמים, וגם הם בעצמם הופכים להיות כמו תפוז מיובש, כמו שאתה קונה תפוז מיובש, כזה טעים, כמו אלה עם השוקולד, שמסקרים אחר כך.
כן.
תקשיבו, זה מושלם. אז זה הדבר, אפילו העמסתי, כשעשיתי את המתכון בהתחלה, היו פחות תפוזים, ובגלל שהתפוזים היו כל כך טעימים, הקליפות עצמם, הוספתי תפוזים, והמתכון הוספים הרבה יותר תפוזים. כי זה השוט במתכון, זה הדבר, כאילו, זה התוספת הזאת.
שמי, זה נראה מעולה.
מעולה, בטוח גם טעים בטירוף.
זה יפה, זה טעים, זה קל, זה פשוט, זה מיוחד.
טוב, אז תכף יעלו התמונות המגרות והמתכון, הכל בעמוד הפייסבוק שלנו.
טוב בטירוף.
תודה רבה לימור.
תודה לימור, ביי ביי.
We'll be right back.
בוקר טוב, מה קורה?
מה קורה?
בסדר. בעמוד החוב של מעריב יש סיפור על, על מדינת ברבדוס. ברבדוס. היא?
היא?
זה כאילו, אני אפילו יודע איך לגשת לזה? בגלל שזה כל כך כאילו מוזר?
שמה?
היא המדינה הראשונה בעולם שמקימה נציגות דיפלומטית במטאברס.
במה זה?
המטאברס, נכון, הרי פייסבוק, הם עשו כאילו את המיתוג, מה שחשבו שהוא מיתוג מחדש, והם קוראים לעצמם מטא, אבל זה לא בעצם מיתוג מחדש, אלא הם פניהם אל העתיד, והעתיד הוא בעולם הווירטואלי, מציאות מדומה, המטאברס, היקום של מטא המדומיין והמדומה, אז מדינה אמיתית, כמו ברבדוס, היא מקימה שגרירות במטאברס.
אבל זה לא אמיתי.
נכון. שבא לי להגיד להם...
שבר לי איזה... אני לא יכול לשמוע את זה יותר. אני אין לי כוח יותר.
תקשיבו, חבר'ה.
זה לא אמיתי.
תקשיבו. בגדול, אם מוציאים את המחשב מהחשמל, אין את זה.
אין את זה, זה לא עולם. כי מוציאים את החשמל... אני אקח יותר מזה. בואו אליי, ביומיים האחרונים, 3 פעמים ביום, אני מכניס ומוציא את הראוטר מהחשמל, מאתחל את הראוטר. אתם באים אליי הביתה 1-3 שעות, אין עולם. אין עולם.
לא, אתה קורא?
זה לא עולם.
אתה קורא את זה ואתה אומר...
די, כבר, אני גם לא יכול עם כמה שהכל מטומטם כבר, די, נו.
אבל הכל מטומטם, אבל למה זה מעצבן יותר? זה לא מטומטם כי הדברים סתם מטומטמים, הם מטומטמים כי הם כאילו באים באיזה תחפושת סופר עתידנית, מתוחכמת,
אינטליגנטית. מה העתיד בזה? שזה כאילו עולם אחר. נו, די, אבל זה הכל שטויות. זה הכל שטויות גדולות מאוד.
ואחלה אגב, זה נכון שהאדם העתיק את פעילותו, מחשבתו, תרבותו אל הרשתות, והכל הרבה מאוד מתקיים במרחב הדיגיטלי.
בסדר, מה מתקיים? הייתי רוצה לראות כמה אנשים, יש כמה אנשים, אני אתן לך רשימה, שמה הייתי רוצה שהם יעתיקו את פעילותם למרחב הדיגיטלי?
הלוואי.
ואני לא אראה את הפרצוף שלהם יותר, אני מאחל להם עושר ועושר במטאברס, וביוניברס שלי לא רוצה לראות אותם.
אני אגיד לך יותר מזה.
כי לי אין תוכניות ללכת לשם.
שיעתיקו את פעילותם למרחב למטאברס, ואני אוסף, מפרמט את הקונן, שהם העתיקו את פעילותם אליו.
אני לא יודע מה זה אומר, אבל חד משמעית, אני גם אעשה את זה. מה זה?
משרד החוץ של ברבדוס חתם השבוע על הסכם עם חברת דן סנטרה, לא יודע.
מה זה?
להקמת השגרירות הדיגיטלית במטאברס.
טוב.
שזה פלטפורמה שמבוססת על איתריום, המטבע הדיגיטלי, ומאפשרת למשתמשים...
גם את זה אני לא אוהב, אני לא אוהב מטבעות דיגיטליים. גם את זה אני לא סובב.
סתם כי אין לך.
אני לא צריך.
גם לי אין.
הייתי רוצה שיהיה לי כדי למכור אותם ולקבל תמורתם כסף רגיל. מה יש לי לעשות איתם?
הזכיר לי כוכבית קטנה על המטבע הדיגיטלי. בקיצור... אז בעקבות העסקה הזאת, ברבדוס נהפכה למדינה הראשונה שמכריזה באופן חוקי על ריבונות, על נדלן דיגיטלי.
טוב.
עם הקמתה הרשמית של השגרירות, שפעילותה אמורה להתחיל בינואר, ועדיין לא נמסר באיזה פעילות בעצם תעסוק הנציגות הדיפלומטית. אולם מומחים ציינו כי כן תהיה כפופה לחוק הבינלאומי ולאמנת וינה שמסדירה את דיני האמנות בין מדינות.
וינה או וינה ורס? או מטווינה? שזה הווינה שהיא ביקום של מטה, זה כמו שפעם אנשים היו קונים חלקות על הירח. נכון, אני נקבל ליום הולדת.
אבל זה היה גימיק, זה היה, מה קונים לגבר שיש לו הכל? אז אתה קונה לו תעודה כזה שיש לו דונם על הירח.
זה אותו דבר עכשיו, מה קונים לגבר שיש לו הכל? כי בסופו של דבר זו אותה שאיפה קטנה, עלובה ונוגעת ללב להיות בעולם אחר. לעזוב את העולם שלנו וללכת אל העולם אחר, העולם הבא, העולם הטוב יותר, העולם שבו אתה לא מוטרד מכל מיני עניינים גשמיים, דוחים. יש באמת משהו נוגע ללב, מגלומני ופצוע גם יחד. אתה יודע, במחשבה שאם הצלחנו באמת לעשות כל מיני דברים נורא נורא גדולים, כמו טלפונים ניידים, סתם, אתה יודע, טכנולוגיה כאילו פורץ דרך, אז אנחנו גם נוכל להעתיק את עצמנו לעולם פחות מזעזע, אבל זה דבר דפוק מאוד.
מה גם... זה לא קורה.
בוודאי שזה לא קורה. כל עניין עם מדע בדיוני זה שהוא בדיוני.
בדיוק, ראו יותר מדי מטריקס וכאלה סרטים.
אין עוד עולם, אין עוד עולם.
שבסוף... כאילו בכל הסרטים האלה הרי יש תמיד את האימג' הזה של בני האדם שהם בעצם גופם הגשמי הוא בתוך איזה קוקון, בתוך איזה ביצה כן. כזאת, והוא מוזן כאילו
והם חיים קיום, בקלאוד
בדיוק, לאפשר קיום ביולוגי אבל התודעה חיה בתוך איזה מטאברס כזה אבל תקשיבו, זה סרט, נו מה
גם די, כן. ותאמינו לי, אין דבר שהייתי רוצה כרגע, ברמת הצינון שלי, אין דבר שהייתי רוצה יותר מלהפקיד את גופי הגשמי לקוקון, כי גופי הגשמי מאוד מציק לי עכשיו, ולחיות רמה, תודה, עכשיו תודעה היא יכולה להצטנן? לא.
היא לא יכולה להצטנן.
לא יכולה לסיים, אני בתודעה, תראה, אז אני מצב מדהים.
למרות שקלאוד זה יכול להיות דבר, כשיש יותר מדי קלאוד,
יכול להיות ברית גשם, אבל התודעה היא תודעה, נכון?
אני חושב, אני, מה אני יודע? אין את זה.
אתה האדם היחיד שאני יכול לשאול בשאלות.
סיכו להאמין לדברים מסרטים.
ותפסיקו גם לחשוב שיש עולם אחר. אתם תקועים בתוך החר שלכם עצמכם, ואגב, מרק צוקרברג, הסיבה שהעולם הזה מזעזע, ואתם רוצים איזה מטאברס, היא הרבה בגלל מרק צוקרברג, שדי קלקל את העולם. זאת אומרת, העולם די היה סביר עד שהגיע מרק צוקרברג. והתחלתם לראות דעות מטורפות ומוטרפות.
ושקרים.
ושקרים של אנשים בפיד שלכם, וכל מיני סרטוני אינסטגרם של נטלי אוקנין, אומרת, אוהבים אותנו הישראלים פה בטורקיה. עכשיו משדרים את זה בחדשות כשהיא יושבת.
נכון, זה נכון.
שרגלה.
אתה יודע, זה כל כך נכון. הנזק לאנושות שנגרם בגלל הרשתות החברתיות, בכל פרמטר אפשרי, תרבותי, אנושי, חינוכי, חברתי.
זה מה שקלקל את העולם.
הרג אותנו, ועכשיו הוא בורח.
אתה מבין, עכשיו
הוא בורח לעולם אחר.
לא, אז אני רוצה לרדת.
הרסתי את העולם הזה.
אני צריך עולם וירטואלי.
צריך לבנות עולם וירטואלי חדש כדי כאילו לחרב ולהרוויח.
שמולם וירטואלי. מה קרה? כי אני אשים משקפיים, אז אני אהיה בעולם אחר. תאר לך שבכל מה שהייתי מרכיב את המשקפיים, אז הייתי בעולם אחר. אם כבר כשאני מסיר את המשקפיים אני בעולם אחר, עולם שבו אני לא יכול לקרוא שום דבר שאני נוגח בטלפון.
עכשיו, ואז באים הברבדסואים התמימים האלה, שבאמת זה לא איזה מקום סופר מפותח, מקום די נכשל, והם כאילו מזהים את ההזדמנות להיות ראשונים כאילו בעתיד, אתה מבין?
שמרבדוס, ריאנה זה יעד היונת שלהם. ריאנה היא כאילו האחת
שהיה
לה מספיק שכל כדי להתעלות מעל המקום. שמרמדוס, פתחו את השגרירות. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a
you don't have-
תגיד לי משהו. נכון, אנחנו הרבה מדברים פה על ענייני שליחים, כי מה לעשות, זה דבר שהולך ונהיה רווח יותר ויותר, ואיתו מגיעות כל מיני תופעות, כן?
מצחיק שאתה אומר, כי יש לי תופעה לתאר לך.
אוקיי.
אבל תתחיל.
מה אנחנו חושבים על שליחות שמתבצעת ב-11:15 בלילה? כולל טלפון מהשליח שבאימא שלי נשמע כאילו יצא עכשיו מכספומט הסמים באיזשהו מקום, וזה כאילו טלפון שהיית מפחד לקבל אותו ברגיל, כן? זה ב-5 אחר הצהריים.
לא שליחות של אוכל שהזמנת
חבילה?
35 דקות קודם.
חבילה. עכשיו, הייתי קצת אמביוולנטי לגבי לכעוס עליו, כי זה כאילו הגיע יום אחרי ההזמנה. אז מצד אחד, זה נדיר לראות פה סטנדרט של מסירת חבילות יום אחרי ההזמנה. זה מאוד אמריקה, לא ישראל.
אני חושב
מצד שני, 11:15 בלילה, אח שלי.
זה חירות שהוא נטל לעצמו. כן. אין דבר כזה, מה פתאום? אין דבר כזה בכלל, אין שום חברת שליחויות, אין שום זה שולחים משלוחים שכאלה בשעה כזאת.
אני לא רוצה כאילו לעשות חיקויים וטקסטים, אבל זה בגדול מישהו שנשמע, אני אומר לך, לא,
כן,
זה...
כן, אני מבין,
אני
מבין.
אני פה מחוץ לבית. זה טקסט שאני אומר לו, מי אתה? הוא אומר, שליח. מסתכל בשעון, השעה
ולא אמרת לו, שעה 11:15 בלילה?
לא, לא אמרתי כלום. אמרתי, שים את זה ליד השער, תודה.
גם אתה מתקשר בשעה 11:15 בלילה.
כי מבחינתו...
שאלו מראש התקשורת היא עניין מיותר.
אני לא יודע. תשע, שמחתי שזה הגיע תוך פחות מ-24 שעות. Which is לא קורה, כאילו, לא פחות מ-24 שעות. הגיע יום אחרי. זמנתי את זה אתמול, שלשום בצהריים, הגיע אתמול בלילה. What the fuck?
אני לא יודע.
11:15.
אני הזמנתי לפני כמה ימים נעלי ספורט.
כן.
הרי בשבוע שעבר. והגיעו, הגיעו אני, או למחרת או יומיים אחר כך. ממש בטיל ובסבבה והכל הגיע וזה. אני מקבל מייל לפני יומיים. ציונה בסוגריים טרמינל אקס. היי, לאחר בדיקה, הזמנה ומספר ההזמנה, סופקה לידך, בברכה, ציונה. אוקיי. עכשיו, אין לי מושג. ואז אתמול מתקשר אליי, יש לי טלפון, ומישהו אומר לי, שלום. אני אומר לו שלום, אז אומר לי, אני השליח. אני אומר לו, אוקיי, הבאתי לך את ההזמנה, אני זוכר. עליתי במדרגות, אגר בקומה הזה, ובדחת את הדד, יש לך שטיח בכניסה, בצבע אדום. אני אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר, שליח, שליח. אני אומר לו, שליח של מה? הוא אומר, של הטרמינל אקס, הייתי חתנה. אני אומר לו, אוקיי.
מה הבעיה?
אני זוכר ש... אני אומר לו, בסדר גמור, אני גם זוכר. מה, מה, מה אתה צריך? הוא אומר, אז למה אתה אומר שלא הבאתי לך אותם? אומר, אחי, אני לא אמרתי שום דבר כזה. אין לי מושג על מה אתה מדבר.
זאת אומרת, מישהו התלונן על זה שלא הגיע חבילה? ציונה? או שציונה היא מטרמינל אקס?
ציונה היא מטרמינל אקס.
אוקיי. מישהו...
שמה הוא ציונה טרמינל אקס.
הבנתי. מישהו כאילו התלונן שאתה לא קיבלת את החבילה, או מישהו אחר התלונן שלא קיבלת את החבילה ובטעות שאיחו את זה לך?
כנראה. למה שמישהו התלונן שאני לא קיבלתי את החבילה? אני קיבלתי את החבילה. קיבלתי את החבילה, קיבלתי את זה מאוד מהר, מרוצה מהחבילה. הכל בסדר.
איזה מוזר.
ורק, ועכשיו לא יודעת מה, 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 מה רוצה ציונה. אמרתי אולי זה משהו אוטומטי.
כן. שזה גם ניסוח מוזר לפוסט מסירה, כן?
כן. לאחר בדיקה, חבילתך התקבלה.
כן.
ועוד כתוב למד, האם השליח יצר איתך קשר, סימן שאלה. ואז הוא מצלצל אליי, אומר לי, הם אומרים, אז הוא אומר לי, אז מה הם רוצים ממני? אמרתי לו, אין לי מושג. אבל אם מישהו שואל, אתה יכול להגיד שדיברת איתי ושקיבלתי את החבילה, קיבלתי אותה בזמן.
וואלה.
וישר התחלתי להאשים את עצמי.
שמה?
שלחצתי על איזה כפתור באצבעות השמנמנות שלי.
מאיזה סמס כזה של אימס בה?
סמס, לחצתי, זה, היה כתוב, אם לא יתקבל, לחץ זה, אם לא זה, לחץ זה. אמרתי לזה, אולי לחצתי משהו, עשיתי.
לא טוב.
אמרתי, למה אני, למה הגילת הזה? לא עשיתי כלום. מדוע הגילת?
תכף אנחנו עם סי-קפה, רשת בתי הקפה המובילה בתחומה, בכל מקום, מצפון ועד דרום, חוויה של מטבח וקפה איטלקי משובח. הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הכי גדול שאתם מסתירים מהילדים שלכם. דברים שקרו בעבר, דברים שקרו עכשיו, דברים שהם עשו אולי, דברים שאתם עשיתם, דברים שקרו מחוץ למשפחה, אבל אתם לא רוצים שהם ידעו. מה אתם מסתירים מהילדים שלכם? 1-900-7-2-99-99, 1-900-7-2-99-99.
הבוקר טעים במיוחד. בחסות סי קפה, רשת בתי קפה מובילה בתחומה מצפון ועד דרום, לחוויה של מטבח וקפה איטלקי משובח.
אנה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים, אנה?
בסדר, מתרגשת להיות איתכם.
תודה רבה.
רוצה 300 שקלים לסי קפה?
בטח שאני רוצה.
יאללה, קיבלת. אולי תזכי גם במכונת קפה בשווי של 740 שקלים. מקניב, עם מקציף וספלים וקפסולות. לא צריכה להיות על זה, קיבלת, כאילו...
לא, על זה מבחינת זה שהיא תיאבק כעת על המכונה.
אני אעבק על זה וידאו.
בבקשה.
אז ספרי לנו מה הדבר הגדול שאת מסתירה מהילדים שלך.
אז זהו, זה סיפור שהיה לפני כמה שנים. יש לי שתי בנות, אגם ונטע. היום יש לי בת שלישית, קוראים לה אלמה. אז אגם ונטע היו בנות 4 ו-5. וסבא שלהם, זכרון לברכה, היה מקשיב להם את כל המשאלות. נטע רצתה צ'ינצ'ילות, הוא הביא לה שתי צ'ינצ'ילות לבנות. לבנות, שחורות כמו שלג. אממה, יש לנו כלב צייד בבית. יום אחד אני יוצאת בבוקר לגינה, אני רואה שהכלוב של הצ'ינצ'ילות פתוח, ואני רואה גביעות בחצר. אני מתחילה לבכות בהיסטריה, ואני בלחץ מה יהיה כשהבנות יגלו. אנחנו לא יודעים מה לעשות, מתקשרים לסבא. סבא צריך דחוף צ'ינצ'ילות חדשות. סבא עוסק משהו ביכולתו, מביא שתי צ'ינצ'ילות חדשות, אבל הצ'ינצ'ילות לא לבנות, הן בצבע אפור. אנחנו שמים אותם בכלוב, ואנחנו מספרים לבנות סיפור שבגלל שהחורף והצ'ינצ'ילות זה חיה שחיה בצפון, בערים, אז בחורף הצבע שלה הוא לבן, אבל עכשיו פרחה קיץ ומתחמם, והם החליפו את הצבע שלהם לצבע אפור. והם ככה מאמינות לסיפור הזה, ויש לנו צ'ינצ'ילות אפורות בבית. ויום אחד היה שרף, ובאמת צ'ינצ'ילה זאת חיה שאוהבת קור, והצ'ינצ'ילות מתו. מתו מהחום. אנחנו יום אחד באנו לקרוב.
עוד זוג צ'ינצ'ילות?
האפורות.
כן, האפורות. הלבנות הכלב אכל אותן, האפורות, מתו מהחום. וגם אז נאלצנו לספר לבנות סיפור שאנחנו העברנו אותן לצפון, לחברים, ועכשיו הן חיות בצפון. וגדלות להם שם.
קודם כל, הוקע לי שלא הבאתם שתיים נוספות. שמי יודע מה היה עולה בגורלן.
כן, אחרי שנאכלו, בושלו.
נאכלו ובושלו, אוי ובוי. נורא.
אז מן הסתם לא יכולתי לספר דבר מזעזע כזה לבנות, והם עד לפני שנה, אולי חצי שנה, האמינו שהצ'ינצ'ילות שלהם בצפון, וכל פעם שהם נוסעים לצפון, הם אומרות לי, אולי אני אלך לבקר את הצ'ינצ'ילות, אולי אני אלך לראות מה שלומן.
ורגע, מה היה לפני שנה? לפני שנה סיפרת את האמת?
הם כבר גדלו קצת, כן, ובאיזושהי שיחה סיפרתי להם את האמת.
בנות כמה הן?
היום הם 11
ו-12. וסיפרת את האמת גם על הצ'ינצ'ילות האלה וגם על הקודמות?
כן, כן, כן. כל האמת יצא החוצה.
וואי. ים, המוות הגדול.
הם, מה? לא שמעתי.
איך הם קיבלו את זה?
קודם כל עבר מלא מלא שנים, אז אתה יודע, הגעגוע כבר עבר, והם...
כן, אבל את העובדה שכאילו סיפרת...
אבל מה? אני לא מאמינה. איך הסתרת ממני את העובדה הזאת? איך זה יכול להיות? איך עשית לנו את זה?
למרות שזה גם ראוי להערכה שסיפרת בגיל הזה, זאת אומרת זה בקלות סיפור שאפשר היה למשוך אותו עד בגרות.
כן, אבל זה משהו ששחפת על הלב, לא יכולתי למשוך את זה יותר.
כן.
לא קל, לא קל.
לא קל.
תודה אנה.
תודה אנה.
בכיף.
ביי.
ביי ביי.
יעל, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז ככה קום לי יעל, יש לי שתי בנות, כן. אחת ב-8.5, אחת ב-3.5.
אוקיי.
ואני מצטערת מולם כדמות מאוד, הכל, אתה יודע, צריך להגיע בזמן לבית ספר, וצריך להתכונן, וצריך, הכל צריך להיות נורא בידבוק.
כן.
אבל מה שהם לא יודעים, זה שאני הייתי ילדה מאוד שובבה,
כן.
ואני בגיל 3 רבתי עם חברה שלי בחוג בלט, ואימא שלה הייתה אמורה לקחת אותי הביתה, ואני חדיל שלא בא לי. אני רבתי עם החברה ואני הולכת. ואני פשוט הלכתי מהחוג בלט והסתובבתי ברחובות. ומצאתי איזושהי אישה, אמרתי לה, אני צריכה להגיע לגן שלי, כי מהגן אני יודעת להגיע הביתה. בשעתיים ההורים שלי לא ידעו איפה אני. ואני לא מספרת את זה לילדות שלי, שאני לא רוצה שהם יקבלו רעיונות, כי הם בעצמם שובבות. וגם שהדמות שאני מצטערת מולם כמישהי שהכל נורא בהידבוק, זה פתאום יישבר להם.
תדעי לך, מה זה יעשה להם טוב לדעת שגם את היית שובבה ועשית אפילו איזה תרגיל כזה והדאגת את ההורים שלך מאוד מאוד?
בגיל 3, תדמיינו ילדה בת 3 הולכת בפברואר ברחובות הרצליה.
זה נורא מאוד, אבל התדמית הזאת שלך של הבית דבוק, אני לא חושב שהיא דבר טוב, כאילו בשבילן.
למה?
בשבילן, כי אתה צריך, אני חושב שאתה צריך לדעת שההורה שלך הוא אנושי, שיש לו תכונות טובות ורעות, הוא עצוב, הוא שמח, הוא שובע,
כאילו מציבה מולן כל הזמן איזה סטנדרט כזה שאי אפשר אף פעם לעמוד בו עד הסוף, כי אף פעם לא תהיו טובות כמו אמא, או מדויקות כמו אמא, או מאורגנות כמו אמא, ודווקא המסר של האחריות יכול להגיע מהסיפור שלך על זה שאת הסתובבת ברחובות וההורים שלך נורא 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 דאגו, וזה יסביר להם שאם מישהו הולך לאיבוד או לא מעדכן איפה הוא עושה דבר כזה, זה מאוד מאוד מדאיג את ההורים, זה לא ייתן להם רעיונות דווקא בכך לעשות את זה.
אתם בטוחים בזה?
לא. לא.
אם הילדות יסתובבו ברחובות בגללכם, אז אם אני אספר להם, אם הם מסתובבות...
גם תני להם קרדיט שהם... זה יהיה כיף להם לשמוע סיפורים כאלה עלייך, שאת גם היית שובבה, וגם זה נורא, אני חושב שזה... זוכר שההורים שלי מספרים לי סיפורים כאלה, כל מיני דברים שהם עשו או שקרו להם.
כן.
זה רגעים שאתה פתאום... כאילו הוא רואה בהם בני אדם, כאילו, ולא איזה מין דמות מעצבנת כזאת שרק מטיפה לך כל הזמן.
כן, ושכל אצלם מושלם. כן. הם אף פעם לא עשו דברים כאלה.
והם יודעים מה צריך לעשות, כן. ולא זה.
אז כן, לספר להם היום, אתם ממש
בגלל
לספר להם.
תקחי אחריות, שזו תהיה החלטה שלך.
גם, לא צריך לעשות מזה גם סיפור, כאילו, ביג דיל, לא להושיב אותם עכשיו בנות, אני חייבת לחלוק אתכם משהו. הלכתי לאיבוד כשהייתי קטנה.
בגיל שלוש אבל?
בגיל שלוש.
ברחתי.
תחשוב על ההורים, שבגיל שלוש במשך שעתיים לא יודעים איפה...
פחד אלוהים.
פחד אלוהים.
תחשבו, זה...
הדבר הכי מפחיד ever.
זה הכי מפחיד ever, ותחשבו שזה היה לפני 43 שנה, זאת אומרת, לא היה טלפונים, לא היה...
כן. כן,
זה לא
כן.
שאפשר היה
תראי, אני חושב שלכל אחד יש את הסיפור הזה על, לא יודע, משהו הלך מבית ספר לחבר בלי להודיע ואז חיפשו אותו עד הערב וכאילו חזר הביתה ולא מבין מה הבעיה כי...
אתם יודעים, לילדים היום זה לא נתפס בגלל שהם רגילים שלכולם יש פלאפון.
נכון
אז זה... הם לא מבינים שאת יהיה וגם תחשבו לי ילד בן שלוש עולה ברחובות, זה היה חורף, ירד גשם, כאילו הכי
את זוכרת את עצמך הולכת ברחובות?
אני זוכרת אני זוכרת את האישה שניגשתי אליה ואמרתי לה, אבל תחשבו גם איזה יוזמה הייתה, אני באתי לאישה שאני לא מכירה ברחוב, אמרתי לה, אני ילדה בת שלוש, אני לא יודעת להגיע הביתה, הלכתי לאיבוד, אבל אני יודעת להגיע מהגן שלי הביתה.
ראית את הסרט ההודי ליון?
לא.
שבו נדמה לי הילד סרו, הוא עולה על רכבת שלוקחת אותו לקצה השני של הודו.
לא ראיתי.
הוא לא מצליח לחזור הביתה, וזהו, חיים אחרים.
כן.
כן,
זה היה יכול לגמר גרוע יותר, אני אומר.
כן, בדיוק.
כן, משעתיים בהרצליה.
נכון.
כן?
יש
יותר גרוע.
בדיוק. טוב, תודה רבה, יעל.
תודה, יעל.
יאללה, ביי. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להחליט מי מקבל את מכונת הקפה ששווה 740 שקלים עם מקציף ספלים וקפסולות, מתנת סי קפה, רשת סי קפה בפריסה ארצית, שגם מציעה תפריט ילדים מגוון שכל ילד וילדה ימצאו בהם את מה שהם אוהבים. סי קפה, פריסה ארצית עם 16 סניפים במתחמי תחנות הדלק של דור אלון ברחבי הארץ ולאורכו של כביש 6. האם מילה, יעל, סליחה עם הסיפור הזה שהיא מסתירה מהבנות שלה שהיא הייתה ילדה שובבה. אנה עם הצ'ינצ'ילות. בשעה הקודמת ניצן שמסתירה מהבנות את העובדה שיש לה אבא, mm-hmm. כי היא לא בקשר איתו, mm-hmm. ואירית שלא רשמתי מה היה עם הסיפור הזה שעשתה גזלייטינג לילדים.
טוב, זה היה הסיפור הכי מדהים. היא כן. בעצם איזה יום הם השאירו את הילדים כשהם היו קטנים בבית והלכו לחברים שגרים ממול, והילדים באיזו שלב הגיעו,
התעוררו
מהשינה, באו אל השכן, ראו אותם שם, אמרו להם תחזרו למיטה, ואז המחרת הילדים באו ואמרו לה, חלמנו חלום, שנינו חלמנו את אותו חלום, שאתם לא בבית, אנחנו באים לשכנים וזה, והחזיקה את זה כחלום שלהם משותף, כקשר טלפתי ביניהם.
הם החזיקו את זה כעדות לעוצמת הקשר,
והיא אפשרה להם
עד גיל 30,
כן,
שהם חלמו את אותו חלום באותו לילה,
כן, בעוד שהיא לא רצתה להודות בזה, פשוט השאירה אותם לבד, וזה לא היה חלום בכלל. זה היה הסיפור הטוב ביותר.
וואו. אז אירית, את מקבלת מכונת קפה, זה מתנת סי קפה, מציעה לכם תפריט משודרג הכולל את מנות הדגל לצד מנות עונתיות ומשודרגות מהמטבח האיטלקי.
Same old, same bad. היה אתמול עם הצמיד של שרה נתניהו, כי אתמול פתאום נשלח איזה פוש משונה מאוד מאוד, שבעצם אומר, אני גם לא מבין מה הערך של זה, אבל שהעידה הדס קליין, העוזרת האישית לשעבר של ארנון מילצ'ן, ששרה נתניהו בעצם לא אהבה את הצמיד, וזאת משום שנתניהו אמר לה שזה נראה רומני. פוש!
פוש, זה לא, זה... כן, אני חושב שזה כאילו של גיא פלג בצ'אט הכתבים של N12.
כן. אבל צ'אט הכתבים הוא גלוי, זה לא קבוצת וואטסאפ הפרטית.
כן, כן, זה פיצ'ר מאוד נחמד. כן, תראה, זאת, היא לא אהבת תחשית זאת משום שזה, אני פירשתי את זה שונה לגמרי.
ההודעה הייתה דס קליין, העידה, שרה לא אהבה את התחשית, נתניהו אמר לה שמדובר בתחשית רומני.
כן.
אז איך פירשת את זה?
אני פירשתי את זה ההפך. כלומר, שרה לא אהבה את התחשיט, נתניהו אמר לה, מדובר בתחשיט רומני.
שזה מה שאמורה לשכנע אותה לאהוב אותו?
כן.
איך?
כי הרבה פעמים אתה...
בלי להעליב אף אחד רומני, חס ושלום.
לא, בדיוק, אנחנו שנייה...
בשר מבשרנו.
לא מדברים על האסתטיקה הרומנית כרגע.
אתה אומר משהו רומני, הוא נראה קצת רומני.
אבל לא אומרים? אומרים?
לא.
אומרים רומנים בהקשר של, אתה יודע, כסף, גנבות, יש המון סטריאוטיפים רומניים. העיצוב הרומני, אני לא יודע אם הוא בהכרח, תראה, הרבה פעמים שאתה רוצה להגיד, להדגיש בפני מישהו שמשהו יפה, כן? והוא לא מתחבר מיידית בעיניים, בשיפוט שלו לזה. אתה מוסיף לו כל מיני סופרלטיבים כאלה.
אבל איך רומני? זה סופרלטיבי, אני לא מבין על מה אתה מתעקש.
זה יצירה של תה-תה-תה, זה מותג, אתה יודע, זה בגד, מה זה של זה? זה איך, כאילו, יש...
נו.
ולכן אמר לה נתניהו.
לאן אתה חותר?
מה זה התכשיט הזה שהביאה לי זה? אז הוא אמר, מה זה רומני? זה עיצוב רומני, תראי כמה... אני חושב שמהפחד...
עיצוב רומני שרומניה ידועה בתכשיטי הענאים?
כנראה. אני
כמו
חושב...
שהייתה שונאת את סייפה, אומר לה, לא, זו פשמינה הודית?
כן.
לא.
אני חושב שמה שמניע אותו זה כאילו הפחד שהיא תתפלפ.
תתפוצץ.
כן. אז הוא עושה הכל כדי לרקח ומקושש כל תירוץ... שהוא יכול להביא, כי הוא כבר מורגל בזה שנורא צריך לרקח, לרקח, לרקח כל הזמן.
אני חושב שהחיים לצידה לימדו אותו, שעם הכל תסכים, היא הייתה אומרת, זה יפה, אומר לה, זה מדהים. הייתה אומרת לו, אני סונאת את זה, אמר לנו, ברור, זה רומני. כל דבר. עכשיו, גם הרומני נשלף לו, אני לא יודע, כי באותו זמן, בשש אי, מתארח ננסי ברנדס. והוא היה חייב כאילו למצוא איזה מילה, איזה משהו יום ונורא להגיד על הצמיד. הלו, הצמיד איננו רומני, הוא נקנה ב... ב...
ב...
באספן.
באספן, בקולורדו.
בחנות פלצ'וצ'וט.
שאולי הוא...
אתה אומר, אולי זה מותג רומני.
כן.
אני לא יודע, אילנה דיין אמרה שזה בוטיק יוקרתי מאוד.
אבל של רומנים.
לתכשיטים.
אולי. טובי הצורפים ואתה יודע, התכשיטנים הגיעו... התכשיטנים
הרומנים הידועים.
בדיוק.
בצורפותם ותכשיטותם. זו אומה של תכשיטנים.
נכון.
הרומנים. זו גאוותם הגדולה ביותר.
אני... כי שוב,
כרומני? נכון. לא רבים יודעים, אבל המילה ממליגה פירושה מחרוזת נאה.
נכון.
של גרגרי תירס.
בוא.
איזה משפחה מדהימה זאת.
מדהימה, מדהימה.
עכשיו גם כשעוד פעם אתה יכול לחיות אותם, אתה מבין כמה הם חסרים, כמה הם באמת לא חסרים כמנהיגים, כי זה הדבר האחרון. זאת אומרת, הדבר האחרון שצריך לתת להם בידיים, לשלושת אלה ולאבנר הפסדר, זה כוח. אבל הם חסרים, במובן הזה שבאמת כל סיפור שקשור בהם הוא כל כך, כל כך, כל כך קיצון.
ומשונה.
משונה, ולכן משונה. גם האהדה אותם היא כל כך קיצונית ומשונה. הרי רק אתמול מישהי תקפה את ברוך קראי, עיתונאי חדשות 13, במקל.
אישה חרדית מבוגרת.
והפילה את הכיפה של ראשו.
כן. כמו שהם גוזזים ליהודים את הפאות בתקופות שאסור להשתות.
כן, בדיוק, כי הוא לא מספיק יהודי. וזה בשם האהדה לנתניהו. עכשיו, אדם שאוהדים אותו בדרכים כל כך אלימות, בועחה חסרות קשר מספיק יציב עם המציאות, זה רק אדם מדהים.
נכון, עכשיו.
ומשפחה מדהימה. מדהימה.
זה כל כך נכון, כי גם בטלוויזיה, הלו, אתה רוצה פרסונות שמעוררות אמוציות אצל אנשים. הדבר הכי גרוע למישהו זה שכאילו נשארים אדישים אליו.
כן.
וזה כל כך... היום שיש לך את בנט שהוא... אתה יודע, לפעמים...
אבל מה ששכחנו זה שאלה החומרים
שאמורים...
זכוכית חלבית. אלה החומרים שאמורים להרכיב ראש ממשלה. זה שבנט קריזמה של מקלחון.
כן.
טוב שכך. נתניהו כ... פני בוזגלו, מקומו בריאליטי, כי הוא דמות מדהימה, שלא לדבר עליה.
איך עוד אין תוכנית כזאת?
שהיא ג'קי אזולאי, לא פני בוזגלו שלו.
איך? איך?
נתניהוי?
כן. זה יכול לספק את כל הצרכים גם יחד. ועדיין להישאר, אתה יודע, ב-yes.
מחכים שיומצא אדם הביוני הראשון כדי שיהיה צוות הפקה, כי פשוט אף אחד לא מוכן להתקרב.
בוא נבקש ממאזיננו שישלחו לנו בוואטסאפ את כל
הפעמים שבני הזוג שלכם הורידו לכם.
כן, שבאתם נורא מתלהבים
עם הצמיד, מה זה הדבר הרומני הזה?
כן. למרות ששמע נדבק בגרסתי.
לא, זה דוגמה לא טובה, נכון, סליחה, כי הרומנים הם צורפים ידועים. נכון, סליחה.
054-999-4399, ההורדות של בני אורנות הזוג.
על התספורת, על המילה החדשה שאתם אומרים, על הבדיחה שלכם, על איך שהתנהגתם, על מה שעשית.
על הציון שהבאתם.
הורידו לכם, בני ובנות זוג.
וואטסאפ, 054-999-4399, 300 שקלים לתחנות הדלקטן, כשכולם מעלים מחירים, אל תשלמו יותר. בימי שני, בתחנות הדלקטן, מתדלקים ומקבלים גם 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין וגם קפה מתנה. בוקר טוב, שעה שלישית.
מה קורה?
בסדר. האם אתה ראית את התגובות להודעה של נוגה ארז.
כן.
וואו.
שהן כולן כאילו...
אותה תגובה.
כן. שזה... כי אנשים לא יודעים שמישהו אחר כבר כתב את זה.
לא, 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 לא. זה קטע אינטרנטי מודע לעצמו מאוד מאוד מאוד.
שמה?
מה? היא כתבה שזה חלום שלה, היא מגשימה עכשיו להופיע בחל מנורה ותתתתתתה. ואז נהיה...
לא, כן. ראיתי את התגובות לאייטם על התגובות הזהות.
כי הפייסבוק שלה...
אז תרף אני אגיד לך את ההמשך של זה, כן.
הפייסבוק שלה התמלה באותה תגובה שאנשים עושים קופי ופייסט, העתק הדבק, ופשוט כותבים, את מדהימה, את נהדרת, וכל הכבוד לך על הדרך, מגיע לך הכל ובגדול, בהצלחה, שני סימני קריאה, ובסוגריים מאוד נהניתי לראות ולשמוע אותך בתל אביב, שלושה סימני קריאה, מלא מלא לבבות אמוג'יז.
כן, שמה שקרה זה שמישהו ראה שהתגובה הזו מופיעה פעמיים, ושאל האם יכול להיות שמדובר בבוט.
יפה, עכשיו, לא ברור האם זה בוט או לא בוט, כי מה, יש קטע אינטרנטי כזה, שלפעמים פשוט, אתה יודע, מתלקח, ואנשים עושים את אותה תגובה. שזה בכל מיני קבוצות פייסבוק אחרות.
למה אבל?
כי יש דברים שהם פשוט קורים ברשת שהם אין להם הסבר הגיוני.
אתה בטוח שזה לא התחיל מזה שחשבו שזה בוט?
יכול להיות שזה קיבל תאוצה.
ואז ראיתי מישהו שכתב באיזה מקום, העלה את התמונה וכתב, האם נוגה ארז מעסיקה, האם נוגה ארז יש בוטים, האם נוגה ארז משלמת לבוטים, וראה את התגובות הזהות, ואז התגובות לאייטם הזה, כולן היו הציטוט של השיר, People buy views, I know it's all news.
אבל זה לא זה. זה לא זה, כי זה לגמרי קטע אינטרנטי שפשוט קורה ומתלקח.
איזה מין קטע מוזר זה.
ומי שלא הכיר את זה חשב שזה בוט. שזה... גם כאילו אנשים שמעסיקים בוטים, שזה גם שימוש לא נכון במילה, כי בוט זה קיצור כאילו של רובוט, של איזה סקריפט אוטומטי שרץ, ובעצם מדובר על פרופילי פייק כאלה שעובדים ביחד. הם לא עושים את אותה תגובה, זה קצת יותר מתוחכם מזה. וזה פשוט נהיה קטע. יש את זה בכל מיני מקומות.
זה קטע מאוד מוזר.
נורא מצחיק. אתה
כן?
ממש מצחיק. אתה פשוט
מצחיק?
רואה שאחד אחרי השני עושים את אותה תגובה, אותה תגובה, ואחד כותב את זה גם בערבית, ואחד כותב את זה בכתב יד ומצלם את זה. וזה פשוט מהרגעים האלה. אתה יודע, כמה שאנחנו אומרים שהרשת היא מטומטמת, אז לפעמים הטמטום הזה, כשהוא מודע לעצמו, הוא פשוט מצחיק. אני ממש ראיתי את זה וצחקתי. גללתי וצחקתי. כי היא גם כתבה, אתה יודע, פוסט נרגש על ההופעה המתקרבת.
בדיוק, אז למה שמישהו יעשה את זה?
וזה נהיה, וכי דברים פשוט נהיים.
אבל זה, טוב, אני ממש חשבתי שזה נהיה משום שבאיזשהו אופן התגובה התפרסמה פעמיים, ואז אנשים בכוונה התחילו לחזור עליה ולחזור עליה ולחזור עליה ולחזור עליה.
אז
אבל שזה התחיל מאיזו טעות טכנית, טעות, שאני לא יודע מה מקורה.
כאילו מעולם הקנינו תגובות.
מעולם הקנינו, בדיוק.
אני לא חושב שזה זה, אני חושב שזה תופעה שכבר קורית בכל מיני מקומות, גם כאילו בארצות הברית.
מצחיקה,
כי זה כאילו נהיה about it, כאילו זה נהיה על התגובה כבר. אתה מבין? זה כאילו מקבל חיים משל עצמו, זה פשוט נהדר. טוב, ביקשנו שישלחו לנו וואטסאפים על תגובות מורידות של בני או בנות הזוג שלכם, על משהו שעשיתם.
אני לא יודע, לבשל ליום הולדת 30 של אשתי, הכנתי ארוחה סופר רומנטית ומושקעת, צלעות טלה, כבד קצוץ ופירה עם אספרגוס וכל מיני מתכונים, 7 שעות. כשהיא באה, אמרה שזה נורא והיום, כשטעמה מהפירה היא ירקה אותו, ועד היום 3 שנים אחרי אני פגוע, ומאז לא הכנתי כלום.
ירקה אותו?
זה גם ממש תגובה מגילה מאוד.
מאוד. כמה גרוע גם זה היה יכול להיות, שלא הייתה יכולה כאילו להעמיד פנים, ולראות את ההשקעה האדירה שלך, והייתה צריכה לירוק את זה. היא רצתה לירוק עליך.
מוזר מאוד, כן.
סיימתי לאחרונה תואר באוניברסיטה הפתוחה, לקח לי כמעט 10 שנים, באתי הביתה ביום האחרון, מרוצה ומאושרת, ובן הזוג שלי בתגובה, יופי יופי, ב10 שנים הייתי יכול להספיק יותר.
זה לא אדם להישאר איתו, אני חושב שזאת תהיה הרבה,
תהיה, הרבה כן,
מהתגובות
כן.
שלנו בזה.
היום זה הרבה סופים אנחנו נשמע.
כן.
רזיתי באזור 16 קילו, ועלי קצת פחות. כשחזרתי הביתה אחרי השקילה האחרונה, בעלי עשה ארוחה מפריחיות כבדיחה, ושלט שכתוב בו דרך ארוכה. זה היה אמור להיות מצחיק, אבל סופר נעלבתי.
לא הבנתי.
אבל למה?
לא הבנתי את הבדיחה.
הם שניהם עשו דיאטה?
שניהם, והיא רזתה יותר.
והוא כאילו קינה בה שהיא רזתה יותר.
אבל מה מעליב בשלט דרך ארוכה? מה אומר השלט דרך ארוכה? לא הבנתי.
אני לא יודע.
אולי שיש עוד?
אז עוד יש דרך ארוכה, הדרך עוד ארוכה כאילו, עוד יש דרך ארוכה? כי השלט שצלתה היה דרך ארוכה. שזה גם יכול להיות... עשית דרך ארוכה.
ונחגוג את זה עם פריחיות.
מוזר, כן.
עשיתי קעקוע כשהסבתי את תשומת ליבו של הבן זוג שלי, הוא אמר בדיוק רציתי להגיד לך שיש לך איזה לכלוך לנקות ביד.
אוקיי.
מוזר, כן.
קיבלתי
מרשם. מוזרים היום אני רואה, כן.
כן. קיבלתי מרשם למשקפיים, קניתי זוג, הצטלמתי איתם, הראיתי לבעלי את התמונה, והוא אמר שהוא יצטרך ללמוד לחיות עם זה.
הוא יצטרך ללמוד לחיות עם
זה. הוא יצטרך ללמוד לחיות עם זה, וואו. כן.
באתי לערוך...
אלא אם כן, שוב, זה נאמר במודעות, או בצחוק, כאילו, אבל... אחרת זה ממש בעלי, כן?
באתי להראות לבעלי סמלה חדשה שקניתי בשיא ההתלהבות, הוא אמר שהסמלה לא יפה ושהרגליים שלי נראות כמו גזעים.
זה כל כך לא קשור לסמלה גם.
הוא
חושב שהרגליים שלך נראות כמו גזעים, והוא ברח לו דרך הביקורת האופנתית.
כי הסמלה כנראה חושפת בדיוק את החלק ש... יש לו עניין איתו, כן.
ביום ההולדת שלי בעלי חזר הביתה עם האוטו שלנו מקושט כאוטו חתונה, ואני אומרת לו, מה זה, בשביל זה איחרת? וכל הדרך ממורמרת על ההפתעה הגרועה הזאת, ורואים את המרמור עליי. בסוגריים, ביום החתונה לא היה לנו אוטו מקושט.
אז אולי בגלל זה הוא רצה לעשות אותו מקושט.
כן, לא, אני חושב שהיא דיברה על זה שהמחווה שלו הייתה יפה והיא גברה. נכון?
כן.
כן.
בת 47 אחרי מלא זמן תפסתי אומץ, עשיתי בוטוקס, כולם החמיאו שאני קורנת וזוהרת, בעלי אמר שאני נפוחה כמו חזרזיר.
אוקיי.
תפסתי אומץ ועשיתי בוטוקס.
כן, כנראה היא רצתה לעשות הרבה זמן.
סיימתי לידה ראשונה אפידורלית, אף על עצמי, והוא אומר לי, סחטן, אבל יש כאלה שעושות את זה בלי.
מה אתה אומר?
מה אתה אומר?
מה אתה אומר? תחזור לקושה. שלך, תיוולד שוב ותגיד לי אם היה אפידורל או לא. נשמה.
אדוני שבכל...
מה העניינים?
חרבון קצת קשה, בוכה אחר כך.
כן, יש כאלה שעושות את זה בלי. מה אתה אומר? מה אתה אומר?
סיפרתי לבן זוגי שבשיעור בחוג צבנו והדבקנו וציירנו ומרחנו כל מיני חומרים, ואחרי שהוא הקשיב שאל אם יש בחוג גם אנשים מעל גיל 5.
קצת פני, מעט פני. בן זוג פני.
קניתי מכנסיים חדשים אחרי שרזיתי 10 קילו, בבוקר הראשון שלבשתי בעלי זרק יציאה, הם דווקא יושבים עלייך סבבה יותר מרוב המכנסיים שיש לך.
מה מוזר, גם נתלשה לו איזה אמצע של מחשבה שצריך היה לערוך לפני ששולחים להדפסה.
יום החתונה ירדתי עם הסמלת קלה, כולי מרוגשת, שאלתי את בעלי מדעתו והוא אמר, את בסדר, נראה סבבה.
יום אחרי החתונה?
ביום החתונה.
אה, ביום החתונה.
אולי זה המצחיק, אולי זה בצחוקים. בסדר, נראה סבבה, באמת. כן, סבבה. עובד, עובד. בגדול עובד.
גם חשוך.
חזרתי בהתלהבות בעבודה לספר לאשתי שקיבלתי על ההצחר, אז היא מספרת לי על חברה שלה בפיוניר שבאותו יום הנפיקו אותם, וכעת החברה, וכמה החברה עשתה בהנפקה, הלכתי להתקלח.
הלכתי להתקלח.
זוגיות.
וואו, זה היה נשמע מתעב. הלכתי להתקלח. וואו.
כי הוא היה גאה וחזר, וכל מה שהיה לה לספר.
זה על החברה שלה, אבל במקום להגיד לה למה את לא... מסתכלת על, על, על מה שאני הבאתי, למה את לא אוכל לראות אותי? הוא הלך להתקלח, כי זו לא פעם ראשונה שהיא אומרת, שהוא אומר,
כן, שהוא לא מספיק טוב בשבילה, והוא צריך לשטוף את הדמעות איפשהו.
נכון.
אבל ניתן את הפרס.
למי ניתן פה את הפרס? תגיד לי.
וואו.
עולה עם החוג ציור.
חוג ציור. היה אחד קודם ממש מעליב, ממש אמרתי, רגע, צריך לזכור אותו, וברח לי מהראש.
מה? משהו, כי הוא היה ממש ממש מעליב? כן. מה, על זה שיש כאלה שיולדות בלי אפידורל?
כן. חוצפן. באמת, באמת חוצפן. אז 300 שקלים, 300 שקלים לתחנות הדלק 10, כשכולם מעלים מחירים, אל תשלמו יותר. בימי שני בתחנות הדלק 10 מתדלקים ומקבלים גם 40 אגורות חיסכון לליטר בנזין, וגם קפה מתנה.
Can we get some more subs so he can feel it?
Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slobby boy. I never beg for no money, fun fun funny. You run from no I'm running, no I pardon no one, nobody. Chop 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 it right hand, chop it like a big bucket. You had the mic, now you can't drop it. Dum dum dummy, once nobody. I'm coming, I'm coming, I'm coming, sit down. Happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. I don't know what really, really happens at the end of the road. But my trip is mad. I am finished. I got loads. I think I'm up for the challenge. Just show I got me some mileage. I bought a car and a cottage. I got you sending my baggage. Got a list in my book. Space a sponge, drop the pocket. I fit in any socket. Close the door, I'ma knock it. I got my ticket, I'ma flee. Selling overseas. I just blink and get a fee. Watch out, think of me. I don't know what really, really happens at the end of the road. Ceilings, but I burn in the sun. I never miss one shot. I'm sick as a gun. I got more toe friends. I'm dead as they come. Like, hey, I'm on the way. I live my body in the mattress by the San Francisco way. No, there's a cop named Mordecai behind my pirate. Did Mercedes when we crash? I hit the ER. This is a thriller. I did it for the PR. I did it for the VR. I did it knowing there's a dynamo back in the back of the fridge. I go back it up my triple attack and battery as in my sex in the cab. Menagerie cracking. My doggies run bags. I just sell them to bag it up, bag it up, bag it up. I don't know. Really, really happens at the end of the road.
מיטל קויפמן, עורכת וואלה סלבס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
שוב, לא יום חמישי היום, אזעקת שווא, יום רביעי. מה קורה?
יש סיבה ממש טובה השבוע.
איפה את מטיילת?
אני כרגע בבית, אבל מחר אני טסה.
לאן את טסה?
אני טסה לאמסטרדם.
תיזהרי מהקורוינה, כן?
זה גם קורוינה וגם שם סוגרים הכל בשבע בערב בגלל הקורוינה.
וכן.
וגם יש לנו קונקשן באיסטנבול.
וואי וואי, הלכת על כל ה...
נסעת לאמסטרדם דרך איסטנבול?
נכון מאוד.
זה נשמע הלו של הלו של הקוסט.
זה נשמע תוצאת חיפוש בסקייסקנר.
אבל בסדר גמור, אני מקווה שיהיה בסדר. אני לא יהיה... נתדיוק
מן הבא,
כל בסדר.
תשאיר את הטלפון קבוי בגדול בשדה התעופה.
כן.
אבל באמת, הולנד זה מדינה עם התפרצות משוגעת.
היא נחמדה למלצרים.
אני תמיד נחמדה לכולם, פשוט אני טסה עם אמא שלי והחיות שלי, אמרתי להם בלי תיקים שכתוב עליהם, תיכון זה מחזור 2007, וכאלה, ואנחנו נהיה בסדר.
יאללה, תהני, תהנו.
תודה רבה.
ארבע ידיעות רכילות, אחת מני שקר, בבקשה, מיטל.
אוקיי, זה קצת יצא גם בסימן חול השבוע, אז
כן.
שי מיקה טסה בענייני עבודה לדובאי, ושייך מקומי נדלק עליה, והוא חיזר אחריה במרץ, והתחזב לשמוע שהיא אישה נשואה.
אוקיי.
אישה נשואה?
היא התחתנה לפני חודש.
אוקיי.
דניאל גרינברג ואייל גולן הם בלונדון עכשיו, והם הגיבו לכל התביעות שהן מוגשות עכשיו בפרשת משחקי חברה שהייתה.
כן.
אז דניאל העלתה סטורי וכתבה שאם ביבי היה בשלטון עכשיו, לפחות הרעש היה מתחלק חצי חצי בין
אייל גולן לביבי.
בדיוק.
אוקיי.
זו כאילו השבועה שאמורה להיות טובה ומחמיאה?
בעולם שלהם, כן.
אוקיי.
כן?
אני הייתי נהל לב.
בתור ביבי?
לא, בתור אייל. בתור הבן זוג שלה.
אייל שיתף את הסטורי שלה וכתב אשתי האלופה ואף אחד שם לא נהל לב.
אוקיי, בסדר גמור.
לא מאוד.
בסדר גמור. היא אחרת. גברת.
היא
שונה.
אחרת. זאת אומרת, אחת מתופעות הלוואי של ממשלת השיסוי זה שאייל גולן מקבל היט.
נכון.
יותר כואב בתקשורת.
כן.
אוקיי.
ושבעצם הוא הביבי של התחום שלו, אם אני מבין נכון.
הנרדף.
הנרדף, זה, שמצד אחד הוא נורא, חצי עם נורא נורא אוהב אותו, והחצי השני נורא נורא עודף אותו.
מצד שני, יש לזכור שהתלונות לא הוגשו נגדו. לא הוגשו נגדו. זאת אומרת, כאילו לא קשור אליו עכשיו מה שקורה, ההתפתחות שלהם.
כן.
אסי עזר ואלברט טסו לחופשה בפריז עם דנה זרמון ובעלה גיא, שני זוגות שאני מאוד אשמח לדעת מה הקשר ביניהם.
וזה האייטם, שאת לא יודעת מה הקשר ביניהם.
בסדר.
והאחרון, והאהוב עליי, מייקל דרווין לואיס, אמר שהוא לא הביא ילדים לעולם, בגלל שלטענתו, חיסוני הקורונה יהפכו את הדורות הבאים לעקרים. והוא לא מוכן לעשות את זה במרכאות לילדיו ונכדיו, והוא לא מתכוון להתרבות.
האם שי מיקה?
זה קטע, כי אני ראיתי את הפוסט של מייקל לואיס בנושא לא הביא ילדים לעולם, אבל אני לא זוכר שהיה שם משהו על עקרות, אז אני שואל את עצמי, לא, שרציתי לקרוא את כל הטקסט כמובן, אבל אני שואל את עצמי אם זה היה הסיפור, ועכשיו אני לא יודע. אז בוא נחזור על הסיפורים.
שי מיקה בדובאי, האם שייך מקומי ניסה להתחיל איתה? דניאל גרינברג כותבת משהו על זה שאם ביבי היה בשלטון, לפחות הרע שהיה מתחלק בין אייל גולן לביבי. אסי עזר ובן זוגו נמצאים בפריז בחופשה עם דנה זרמון ובן זוגה, ומייקל לואיס מדבר על העקרות לדורות שנגרמת בגלל חיסוני הקורונה. השקר הוא שי מיקה.
אני גם חושב שהשקר הוא שי מיקה, אבל אני אגיד אסי ואלברט, הם לא בפריז עם דנה זרמון ובעלה. אולי הם כל אחד בפריז בנפרד, אולי אף אחד לא בפריז. אבל זה נראה שקר.
אתה ממש צודק.
אני צודק?
אתה מאוד צודק, הם בלונדון עם בר זומר ובעלה.
שזה שמיים וארץ, הבדל.
שמיים וארץ, חד משמעית. ומייקל לואיס. כן, דיבר על עניין של הקרות.
אני ראיתי את הרעיון הזה עם מייקל לואיס ב... לא זוכר, זה היה פוסט הישרדות כזה איפשהו ברשת, ראיתי אותו יושב ומדבר.
היה לזה קצת ניחוח, סיפורה של שפחה.
היה לזה הרבה ניחוחות.
כן, זה אלה כמה ניחוחות?
כן, זה...
כן, הוא אמר...
כמו לצאת מסופר פארם אחרי שחיפשת הרבה.
הרבה, התלבטת בין פסמים.
לקנות, כן.
ויש ערב רב של ניחוחות.
והזרועות שלך מלאות ב...
כן, כן.
ובסוף קנית את אגו של אייל גולן.
בדיוק.
כן.
מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך?
כן. טוב.
ו...
אז כל הסיפורים האחרים נכונים מלבד
נכונים שי מיקה אכן שייך חיזר אחריה.
האם מי שהיא נסעה אי פעם לדובאי ושייך מקומי אחרי, לא שייך, חיזר
כן,
אחריה?
כן, השייכים בדובאי כנראה, אני לא יודע כמה אנשים מותר להם ליטול לעצמם כמה שירצו, אז הם מחזרים אחרי כל אחת.
כן, וכל ההסכמי השלום האלה.
בלי להפחית משי מיקה, שמן הסתם ראויה לכל חיזור, אבל...
אבל כאילו, גם אמרת לו, אני נשואה, והוא בטח אמר, אז מה? גם אני, כאילו...
לא, 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 לא,
לא, לא, מעמדית, לא מותר אחד ולא מותר רבות.
לא מותר אחד, נכון.
גם אם כאילו יעז להתחיל משי נשואה, יכול להיות לזה השלכות הרות, אסון מבחינתו.
אבל זה נכון שבגדול זה מה שקורה בדובאי.
כן,
סעת לדובאי, מחזר אחרייך שייך, את קצת עושה קניות, חוזרת.
כל הסכמי אברהם בשביל שנשים ישראליות יוכלו להיות מחוזרות בדובאי.
אוי אוי אוי,
זה שייכים שונים. טוב, תודה רבה.
תודה מיטל.
יאללה ביי.
ביי.
סיימנו את הבוקר הזה, נתראה מחר בבוקר.
יאללה.
הבוקר.